אז התחלנו כבר לברר מהי המוטיבציה הפנימית של המוסר, האם זה החובה או העונג. אני חושב שעל הנושא הזה דיברנו באריכות, נכון? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתבהר ויתאמץ אל האדם החובתו ועולמו למה צריך ישים ממבטו ומגנתו בכל אשר הוא עמל כל מחייו. והנה מה שאורנו החכמים זיכרונה לברכה הוא שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. זאת אומרת, עד כאן דיברנו על המוטיבציה של המוסר, מהו היחס בין העובדה שאני עושה דברים מפני שהם חובתי או מפני שהם התענוג העליון. כן, יש פה סתירה, יש לכאורה פה מוטיבציה נמוכה למוסר, מוטיבציה של פיתוי, של תועלת, פיתוי. אומרים, כדאי לך להיות מוסרי, זה טוב, זה מענג, זה עצמו כבר גישה לא מוסרית. כן? אז אפשר להגיד, זאת אפשרות אחת. ככה רמב״ם מסביר בהקדמת פרק חלק. קודם כל אומרים לאדם, כדאי לך כי תקבל שכר, בסוף אומרים לו, אתה צריך לעשות, בגלל שזאת האמת. כן? זאת הדעה של הרמב״ם. או שאפשר לומר שבמישור עליון אין הבדל בין העונג לחובה. כי העונג זה הפגישה עם האמת. כלומר, העונג הוא סימפטום לזה שזאת האמת. כפי שכותב הרב קוק באורות הקודש, אם יש לך איזשהו מושג של האלוהות, שהוא מושג שאיננו ממלא אותך עונג, סימן שהוא לא אמת. מדוע? משום שאם באמת נפגשת עם הבורא, אז זה צריך להתאים לך לגמרי, כי הוא מקור החיים שלך. בסדר, אבל זה לא מושג אמיתי מבחינת, הוא חלקי. למשל, להכיר את האלוהים כאדון עריץ. יש אנשים שהם מזוכיסטים, הם צריכים עריצים, לכן הם מרגישים טוב עם התפיסה שהאלוהים הוא אדון עריץ. אבל מי אמר שזה טוב לכולם? מה זה הטלפון הזה? טוב, זאת אומרת שיש אדם שמרגיש שזה נכון, אבל אדם נורמלי הוא לא מתענג על זה שכופים עליו דבר. אם כן, תפיסה של האלוהות המלמדת אותו שהבורא כופה, זה סימן שהוא לא תפס נכון. ולכן העונג והחובה הם אותו העניין במישור עליון של הכרה. ולכן צודק הרמח"ל כשהוא אומר מה שהורונו חז"ל בעניין זה של החובה, שהאדם לא נברא אלא להתענג. כן, שזה דבר שכאמור אצל הגויים הוא קשה מאוד לתפוס. הגויים קשה להם לתפוס שיש קדושה בעונג. אם זה עונג אז זה אינטרסנטי, זה לא קדוש. כן, בישראל זה אחר. זה פיתוי. זה תלוי, זה מאוד תלוי איך אומרים את זה. למשל, כשיש עונג שבת, אוכלים בשבת וזה טעים. זה מצווה שזה יהיה טעים. עכשיו, האם זה אינטרסנטי שזה טעים? אז מי שלא רגיל בשמירת שבת, הוא רואה שומרי שבת אוכלים ושותים כל השבת. הוא אומר, טוב, זה בסדר, כי הם אוהבים אוכל טוב. כן? אבל מי שרגיל לשמור שבת, הוא יודע שזה לא בגלל שהוא אוהב אוכל טוב. גדול המצווה שעושה כאילו אינו מצווה ואחל פי כן עושה. עכשיו, למה בכל זאת גדול המצווה? משום שזה סימן שזה שייך לו. איך מסביר המהר"ל? אם לא, לא, משהו אחר, אם לא צוויתי, אז זה סימן שאני יכול גם בלי זה. אז זה לא שייך באופן עצמי לי. אם נתתוויתי, זה סימן שאני חייב את זה. אני חייב לעסוק במעשה הזה. אם כן, הוא עצמי לי. לכן יש לי יותר שכר עליו ממי שרק מתנדב לעשותו. מובן?
הוא לא עושה פחות עבודה.
גם הוא עושה משהו שלא שייך לו באופן מהותי. זאת אומרת, זה יפה שהוא עשה.
זה לא שייך, בשניים זה שייך.
לא. אז למה ציוו לי ולא ציוו לו?
מקרה, אבל שנינו עושים את זה עכשיו.
מה זה מקרה? אתה התחמקת יפה. אבל מה זאת אומרת? אם אני נצטוויתי, זה סימן שאני לא שלם ואני לא עושה את זה.
אם אני לא אצטרך ואני עושה את זה, אני שלם.
היית שלם, אבל היית שלם גם בלי לעשות. היית מגיע לשלמות גם בלי לעשות.
כל הידים שקלים זה כמו מלחזרים.
כן. ודאי שזה מצווה לעשות. סליחה, גמילות חסדים שלהם. למה? גמילות חסדים שלהם. למה? זה מצווה? זה מצווה? הלוויית המת זה מצווה? לא, אבל לפי ההלכה. לפי ההלכה, אם אין מי שקובר את המת, כל העיר חייבת להתבטל. נדמת מצווה, שאין מי שיקבור בכלל, אז אפילו כהן מתאמן. אפילו כהן גדול מתאמן. אבל גם נדבר משהו אחר. שיש עיר שבה אין חברה קדישה. כל העיר בטלה ביום הקבורה. במלאכה. או? ולכן זה לא התנדבות סתם. גם מהדברים שנאב שיעור. מה? זה התוספות אומר. כן, אבל זה מאותה הסיבה. כן? יש לו, מי שמצווה, יש לו יצר הרע יותר גדול שלא לעשות. מדוע? כי יש לו תביעה שזה יתאים לעצמיות שלו. ודבר שהוא ציווי, הוא כפוי על העצמיות שלי. אז כל מה שלא ביררתי לעצמי שזה מתאים לי, אינני רוצה לעשות. או, זה אותו הדבר בעצם. חוץ מזה, אגב, יש דעה בגמרא שגדול מי שאינו מצווה ועושה לי, מי שמצווה ועושה. זה גם שוכחים. יש דעה כזה. מה? בחזל. אבל הוא הוזכר. בסדר. אבא אמינה, זה אף פעם לא בטל לגמרי. טוב, איפה היינו? ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כלומר, כאן אנחנו נכנסים פה לבעיה. אם האדם לא נברא אלא להתענג, ואומרים לו, זה לא פה, אז מה הוא עושה פה? זו שאלה גדולה. מה זה העולם הבא? העולם כפי שהוא יהיה, העולם שבא. זאת אומרת שהעולם כעת הוא מקום לא מתאים לי. לכאורה זה מה שמתבקש מיד מהדבר הזה, נכון? הוא אומר, צריך להתאבד אם ככה. אם אני לא במקום המתאים, אז תלך למקום המתאים. זה התשובה. כי הוא הנברא בהכנה מצליח לדבר הזה, אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. יפה. כלומר, מה זה העולם הבא? זה העולם הזה, כפי שהוא הולך ובא. אם כן, אם אינך עובר דרך העולם הזה, אז אין עולם הבא. פשוט מאוד. דברים פשוטים. אבל הם פשוטים לנו, כן? אבל צריך להבין שזה מהפכה. התורה היא בעצם זו שחידשה את זה. כן? האופציה של הדתות זה או העולם הזה או העולם הבא. והתורה חידשה שהעולם הזה הוא פרוסדור לעולם הבא. זה חידוש עצום. זה נותן ערך עצום לעולם הזה. כן? כי אם אנחנו אומרים שיש מטרה ויש כלי כדי להגיע למטרה, אז בדרך כלל זה אומר המטרה העיקר, הכלי תפל. אבל כלי שאי אפשר אלא על ידו להגיע למטרה, סימן שהוא המטרה. כלי שאי אפשר בלעדיו, סימן שהוא מטרה.
אם הכלי להגיע למקום אחר,
אם אני אומר לך, המטרה היא X, ויש כמה כלים להגיע, אז הכלי הזה לא מתאים, כך כלי אחר. אבל אם אני אומר רק הכלי הזה, ולא שום כלי אחר, כדי להגיע, אם אני אומר לך, תגיע אבל רק דרך הכלי הזה,
הכלי הוא לא המטרה.
הכלי הוא מטרה. לא, לא אמרתי, הוא המטרה, אבל הוא מטרה. הוא חלק מהמטרה. יפה.
זה מוזר, הרב. אני צריך להגיע למקום שאי אפשר להגיע לשם, חוץ ממסוף. רק במסוף אפשר להגיע.
סימן שהמקום, המשימה הזאת הוטלה עליך כדי שתיסע במסוף.
כן, אבל...
ברור?
אבל מסוף לא סתם.
לא נכון. כי אם היה אפשר להגיע למקום הזה בשחייה או במסוק, סימן שמה שחשוב זה שתגיע למקום. והכלי הוא באמת רק כלי. אבל אני אומר, זה מקום שרק במסוק אפשר להגיע אליו. סימן ש... ואני מטיל עליך ללכת לשם. סימן שאני מעוניין שתיסע במסוק.
כן, אבל זה לא מוריד מהערך של המטרה.
ברור שלא. אז זה נותן ערך נוסף לכלי. ברור? ומכאן החשיבות העצומה של העולם הזה בתורה. עד כדי כך שכל המצוות שאנחנו מקיימים זה בעולם הזה. למה אין מצוות לעולם הבא? זה פסוק מפורש, הוא מביא, הוא מביא מקור לזה, של מצוות לעולם הבא, הוא מביא. אין היום לעשותם, כתוב. מה? מה? בסדר. אם כן, והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לי פרוסדור בפני העולם הבא. הרב צידה תמיד מדגיש, פרוסדור וטרקלין. זה שני חלקים של אותו בית. כן? זה לא העולם הזה בית אחד, העולם הבא בית אחר. זה אותו הבית. אז מה מבדיל בין פרוסדור לטרקלין? בטרקלין יש אור. בפרוסדור יש חושך. אבל יש אפשרות שיהיה אור גם בפרוסדור. זה אם פותחים את השערים של הטרקלין. אז יש גם אור שנכנס לפרוסדור. כלומר, אפשר, אם פותחים את השערים של העולם הבא, להפוך גם את העולם הזה לעולם הבא. יפה. אז יש כל מיני אופנים, כן? לא, המצוות זה רק ההכנה. אבל יש אפשרות של עולמך תראה בחייך, עסוק בתורה בארץ ישראל. למשל, יש עולמך תראה בחייך. כן, שכינה בעולם הזה. כתוב, אם בחוקותיי תלכו, משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתנה הארץ כבולה וכו', ובסוף, ושכנתי בתוככם. וזה מסביר הכוזרי, הסיבה שבגללה עולם הבא לא הוזכר בתורה. כי בזמן שנכתב התנ"ך, הייתה אפשרות מעשית לשכינה בעולם הזה. אז מי צריך עולם הבא? הרי זה כבר פה. אבל מיום שנחתמה הנבואה, שנאספה שכינה, אז כבר אין אפשרות לדבקות כזאת בעולם הזה. אז מדברים הרבה על עולם הבא. הציפייה של אדם זה להיפגש עם זה אחרי מותו. זה כמו שרבי נחמן מברסלב פעם עבר ליד תלמידיו בבית המדרש, והוא שמע שמדברים על עולם הזה ועולם הבא. אז הוא אמר, מעניין, כולם מדברים על עולם הזה ועל עולם הבא. עולם הבא זה בטוח שיש. חז"ל אמרו. אז אני יודע שיש. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה להאמין שיש עולם הזה. כי פה זה הגיהינם. אבל איפה העולם הזה? כן? זאת אומרת, זה התגובה שלו בזמן הגלות, הוא צודק. כן? פה זה הגיהינם. רק תשמעו חדשות כל חצי שעה בגלי צהל. זה ממש גיהינם. אם כן, אבל בזמן שבית המקדש קיים, אין בעיות. אפשר להיפגש עם השכינה בעולם הזה. זה פתיחת השערים של הפרוסדור. יש עוד לפעמים שהשערים נפתחים מצד הטרקלין. כן, זה שאנחנו בפרוסדור פותחים את השערים של הטרקלין כדי לקלוט מן האור. יש אפשרות שמי שנמצא בטרקלין יפתח את השערים. זה מעמד הר סיני למשל. במעמד הר סיני, בעל הטרקלין פתח את השערים. יוזמה שלו. מה? לא, זה קורה כמה פעמים. זה קרה גם במבול. וזה קרה גם בדור הפלגה, וזה קרה גם ביציאת מצרים, וקרה לפני 45 שנה. כמו שאמר הרב מסס בכנס הרבנים שהיה לפני שבוע בירושלים, הוא אמר, ב-840 הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המדינה. ב-840. אני פעם ראשונה שאני שם מישהו. כן, אבל יש ככה הוא מדבר ב-840. כן, ככה אני מביא דוגמה את זה שלו. טוב, כן, פנים בפנים דיבר השם עמכם. מה זה פנים בפנים? זה העולם הבא. הרי לא יראני אדם בחי, לא תוכל לראות פניי. כן, זה לא היה בחיים. כן, פשוט. נכון. והאמצעים, כן, והוא מה שאמרו, זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדור לפני העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר ציוונו עליהם, האל יתברך שמו, ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. כן, כלומר, מכאן החשיבות העצומה לעולם הזה, בספר מסיעת ישרים למשל. רבי יהושע בן לוי נכנס דרך החלום. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע למקום אשר הוכן לו של העולם הבא, לרבות שם בטוב אשר כאן עלו על ידי אמצעים אלה. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אבל אי אפשר, כי אם היינו ישר בעולם הבא היינו קלים, כי אז לא היה נברא. היה מישהו שהיה במצב דומה לזה, אדם הראשון. הוא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, והוא שומע את כל אלוהים מתהלך בתוך הגן. אז זה נורא, הוא אף פעם לא הצליח להיות קיים, האיש הזה. היה צריך לעשות משהו כדי סוף סוף להיות. הדרך היחידה הייתה למרוד, ולכן הוא מרד ונולד. לפני כן הוא היה תיאורטי מאוד, כן? היה תיאורטי בלבד. אז תוכנית הבריאה הייתה נכשלת, כי אז לא היה זולת הבורא. כלומר, לברוא פירוש הדבר שיהיה מישהו אחר חוץ מהשם. כדי שיהיה מישהו חוץ מהשם, צריך שהמישהו הזה ייבדל מן השפע האלוהי המחיה אותו תנים. לכן, אפשר לומר, חטא אדם הראשון היה הכרחי. לא הייתה לו ברירה. כל זמן שהוא מחובר אל דבר השם הפונה אליו, הוא לא יכול להיות. ואז תוכנית הבריאה לא מצליחה. הוא עדיין לא קיים בעצם, אפשר לומר. כן, אז כמו התינוק בתוך אמו, שהוא לא יודע שהוא קיים אפילו. כן. כשהוא אכל מן העץ, אז סוף סוף התחיל להיות. אז זה אחרי ההפרדה, זה סוד הנסירה נקרא בקבלה, כן? שכתוב לך, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם. למה ירדים אותו? כדי שהוא ישכח את עצמו קצת, ואז הוא ייפגש עם עצמו. זה לא, דווקא לא התייחס אליהם בתור דברים נפרדים. כתוב, היו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. כן? לא. זה בדיוק מה שאני מסביר לך, הפסוק הזה מראה שלא, כי אין לו ממה להתבייש. זאת אומרת שהוא כולו מלא מעצמו. מה זאת אומרת להיות כולו מלא מעצמו? כן? זאת אומרת שהוא עוד לא נבדל מן השפע האלוהי המחיה אותו. איפה ראית? למה לא? דיבר עם עצמו, כן, בצלם אלוהים ברא אותו. כתוב בפורש בתורה. אבל זה הרצון של הבורא לברוא. כלומר, האדם זה כבר לא ריבונו של עולם. זה הרצון שיש לריבונו של עולם שיהיה אדם. והוא היה מהות רוחנית, לא גשמי. לא? איפה ראית שהיה לו גשם? יודע מה זה לאכול? לאכול, גם ללמוד תורה זה לאכול. דבר, זה לא דבר גשמי. איפה אתה, יש לך עוד הוכחה שיהיה לו גוף? אני יודע איפה התורה מדברת על הגוף שלה. באמת. אשרת ממדרך ההולכים בתורת השם. אני אקרא, יותר מזה, כשמישהו מת, ואז יש ילד שמסתובב בין האבלים ושואל איפה סבא, מה אומרים לו? הוא בגן עדן. מתי אומרים את זה? כשאין לו גוף. נכון? אבל אין לה גוף. אמרת שזה הוא היה חומרי. אני אומר לך, הוא לא היה חומרי. בפסוק, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. כותנות עור זה הגוף. עד אז לא היה לו. הרי היה שזה הגוף, כתוב כותנות עור וילבישם. אם כן, היה לו שני בגדים, הגוף והלבוש.
הם הולידו, הוא ושרה הולידו שני בניים.
הכל בנשמות, הכל נשמות. הנסירה זה שהאדם שוכח למה הוא מחובר. כלומר, זה האדם שוכח את השם, ואחר כך הוא נפגש עם השם. כמו שהאדם שכח, זה כן. כן. כן, את עצמו. זאת אומרת, עצם העצמה היא בשר מבשרי. מקור החיים שלי. כן? ואז להיכנס למצב של תרדמה, כמין כפירה כזאת, ואחר כך הוא שוב מתעורר ופוגש. ככה הרב קוק מסביר את הכפירה בימינו. זאת נסירה. אנחנו שוכחים למי אנחנו מחוברים, אנחנו שוכחים את ריבונו של עולם, ואחר כך אנחנו נפגשים איתו שוב. זאת התרדמה שנפלה על האדם. בסדר? והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרה. וכשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו ידבר. השלמות האמיתי לא אמיתית, שלמות זה זכר. כל מילה בעברית שמסתיימת באות זה זכר. בעברית מודרנית לא, אבל בעברית מקורית זה כן ככה, כן? למשל, חדש ימינו בגלות ישן, אורה למה אישה, נכון? אבל החרוז לא יכול להוות את העברית. כן? או למשל, כל היי רצון שבה אנחנו מבקשים כדי שלחו להוציא אותנו מן הגלות המר. כן? הגלות המר. בסדר? לכן כל מילה בעברית המסתיימת באות היא זכר, אבל בעברית מודרנית החליטו שזה נקבה. אם כן, כי השלימות האמיתי הוא רק הדבקות בו נתברך, והוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוהים לי טוב. כלומר, רק זה טוב. ואומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי אל החזות בנועם השם מבקר בחלום. זה אחת שאלתי, לא מבקש שום דבר אחר. למה? כי רק זה הוא הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב אינו אלא הבל ושב נטעה. זה פה צריך לברר את הדבר הזה. מה זאת אומרת? אינו אלא הבל ושב נטעה. כל שלמות אחרת, הרי יש הרבה שלמויות שאדם רודף אחריו. אלא מה? שכל דבר אחר שאתה דבק בו, אתה דבק בדבר חולף ולא בדבר נצחי. ומכיוון שאתה דבק בדבר חולף, אז הדבר שאתה דבק בו, יש בו שורש של גבול, שורש של מוות. לכן זו דבקות בדבר מאכזב. זאת שאלה אחרת. קודם כל, מדוע בדבר סופי אין נחת? בדבר סופי אין נחת, כי זה מוגבל. מה? כי אפשר להגיע. כן. וגם אחרי שהגעתיתו, אז אין חפץ אחר כך. עכשיו השאלה, אז באמת במה יכול להיות כן נחת? בדבקות באינסוף. נשאלת השאלה, איך אפשר לדבק באינסוף? שאלה גדולה. זה נושא רחב מן ים. נשפך על זה הרבה דיוק. אבל לצורך נגיד, כיוון שאנחנו לומדים כאן ספר מוסר, אז רק נלמד את ההשלכה המוסרית. זו שאלה פילוסופית גם כן. איך אתה יכול להידבק באלוהים? אתה בכלל לא יודע מי זה. אתה יכול גם לא יכול להרגיש מי זה. אז במה אתה דבק? בכלום. אתה רוצה להיות כמו טוב, אתה לא יודע מי הוא. כמו מה? מה? איך? מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. זאת אומרת, מצד המידות שהוא גילה לנו. בסדר, זה כן. לכן אמרתי, זה התירוץ המוסרי. זה ההסבר המוסרי, איך אפשר לדבק בשם. יש הסברים נוספים, כן? לא. דרך המידות שהוא גילה לנו, המידות המוסריות שהוא גילה לנו, אפשר לדבק בו. כן? מה שאמרת כאן, מה אני חנון אף הוא רחום, אף הוא חנון. זה מה שאתה אמרת, כן? זה מה שהשתמע מדבריך. מה אני חנון, אף הוא חנון. כיוון שאני חנון, יש לי מידות טובות, אז אני מבין שגם המידות האלה אצל הבורא. כאן זה הפוך, אנחנו מדברים על המידות שהוא גילה לנו. כן? מה הוא חנון? כן, כן. יהיה כמה. כאן מדובר על משהו אחר. ההתגלות בנבואה, כשהבורא דיבר אלינו, גילה לנו את מידותיו. ואנחנו דבקים במידות האלה. אי אפשר להידבק באמת.
מה שהרב קוק אומר זה...
סימון לאל חי, כן. כן, דרך הבריאה, אבל זה, לכן אני מדבר רק על ההשלכה המוסרית, כן, צודק, כן. יש עוד כמה דברים, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל אני רוצה פה רק להתרכז בממד המוסרי. כן. כלומר, מי הוא בשבילנו האלוהים? בשבילנו הוא הבורא. הבורא, כלומר, מי שנותן. אם כן, הנתינה היא אקט מוסרי. אם כן, דרך הנתינה, אתה יכול לדעת מי הוא. אם גם אתה תיתן, אז תהיה דבק בו. צריך לדעת איך לתת. צריך לדעת איך לתת. כן, לתת בסתר. גם הקדוש ברוך הוא נותן בסתר. כן, עכשיו... לא. לא. זה מאכזב. אני יודע על הקדוש ברוך הוא מה הוא לא. נו, אז מה אני יודע? כלום. או? זאת הבעיה בעצם שנשאלת כאן. אתה אומר שאתה יכול לדעת מה הוא לא, אז איך אתה תדבק בו? לכן יש לדבק במידותיו. מה הוא רחום, איך אתה רחום? אגב, מעניין, למה הברייתא לא אומרת מה הוא קנו ונוקם, איך אתה קנו ונוקם? מה הוא מעניש, איך אתה מעניש? לא. משום שאנחנו מכירים המידה הכוללת שלו, בשבילנו זה מי שנותן. לכן גם כשהוא מעניש, זה מתוך הנתינה. הכל חיובי, זהו, יש רק מתן. אבל מה ההבדל בין אתה נותן לבין הקדוש ברוך הוא נותן? הקדוש ברוך הוא נותן לא על מנת תקבל, וגם לא מקבל בכלל. כן, אבל אנחנו מוכרחים לקבל כדי לתת.
זה
נכון. וזה מה שמבדיל בינינו לבינו. הוא נותן גם בלי שיקבל.
אנחנו באמצע,
צריכים
לקבל כדי לתת.
יפה, יפה. זה סדר. ודאי שיש הבדל, אבל זה המידות שלו. אבל זה המידות שלו. כלומר, אנחנו אומרים, בכל קוראינו אליו, אליו ולא למידותיו. כן? כלומר, כשאנחנו דבקים במידותיו, זה לא מפני שאת המידות אנחנו רוצים, אלא שאותו אנחנו רוצים. או? זה כמו שלמשל אני לוחץ את היד למישהו שיש לו כפפה. יש אדם שרוצה ללחוץ את היד לכפפה, יש אדם שרוצה ללחוץ את היד של מי שלובש את הכפפה. או? אז השאלה היא, כשאנחנו מוסריים, מה אנחנו רוצים? את המידות או את מי שזה המידות שלו? זאת השאלה. אם אנחנו רוצים את זה שזה המידות, שאלו הן המידותיו, אז אנחנו דבקים בו. או? כן.
לא סתם
כמה
זמן
זה שוב
שעבר.
לגבי שהתוך השעה שאתה מגיע למי שיותר של היהודים. כן.
דיברת
בגני. נכון. לא, 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 לא. אז לכן הקדמתי. מי הוא האלוהים בשבילנו? הבורא. הקדמתי את המשפט הזה. לא שמושג הבורא מקיף את כל מה שאפשר לדעת, או כל מה שהוא. נראה? זה גילוי, כלומר, אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמנו כגננת, זה בסדר. אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא גננת, זה לא בסדר. הבנת? זאת אומרת, אם אני בהצגה, משחק תפקיד של שוטר, אם אתה חושב שאני שוטר, יש בעיה. אם אתה חושב שאני שחקן, אני משחק תפקיד של שוטר ואני משחק אותו יפה, זה בסדר. אתם יודעים שעוד מעט מנחה? לא יודע, מתי מנחה?
עוד 10 דקות.
עוד 10 דקות, בגלל זה הייתי לחוץ ככה.
זה המון זמן.
הוא תופס, הוא צריך להיפגש עם המציא המציא זה הבורא.
הבורא, כן, אבל בעולם הזה הוא מוכרח להידלב במידותיו. הרי זה בדיוק מה שהגמרא שואלת. וכי אפשר להידבק בשכינה? ולא אשוף לה, אלא ידבק במידותיו. של מה? לכן לא אמרו, לא אמרו לך ידבק במידות, אלא ידבק במידותיו. מהו, אז לכן, לכן אומר הרמב״ם בהלכות דעות, מהו נקרא רחום, אף אתה היה רחום. מהו נקרא חנון, אף אתה היה חנון. כלומר, שמו נקרא עלינו דרך רחמיו, דרך חנינתו. השאלה מה הייתה הכוונה שלי בזה שאני רחום. אם זה רחמים אתאיסטיים או הרחמים אמוניים. אם אני מאמין, אם אני רחום כי הקדוש ברוך הוא מתנהג ברחמים, זה בסדר. ברור? אם אני דבק ברחמים, ברחמים, ואז אני הופך את הרחמים עצמם לאלוהים. לכן, זה מה שקרה, שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם אלא גזרות. אדרבה, זה האידאל האמיתי. כי הרחמים, זה עדיין אנושי. לא, אדרבה, הכל מכוון אל השם, שאני אהיה כמוהו. אז אמרת, זה תראה, כשאני אומר לך תועלת, אתה אומר איפה האידאל. אני אומר לך אידאל, אתה אומר איפה התועלת. אתה מבין?
לא,
תועלת כאדם אחר.
אתה רוצה לראות את המחר על אדם.
לא? כי אין טוב למציאות כולה מאשר שאני אדבק בשם. זה שני אופנים של הסתכלות. כן? יש, תסתכל בעמוד, בבקשה, בעמוד כ"ט. לא, לא, לא בכ"ט. בזה לא, ראינו את זה. בעמוד כ"א. ההליכה בדרכיו. מוצא או לא? כולל כל ענייני יושר המידות ותיקונם, והוא מה שבירו זיכרונם לברכה, מהו חנון ורחום, אף אתה יהיה חנון ורחום. וכלל כל זה שינהג האדם כל מידותיו לכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר, וכלל חכמינו זיכרונם לברכה, כל שהיא תפארת לו עושה ותפארת לו מן האדם, דהיינו כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו שתולדתה חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. מוזר קצת מה שהוא אומר, כי הרי כאן הוא כולל בבת אחת את שתי המטרות השונות של המוסר. מטרה אחת של המוסר זה ההטבה החברתית, מטרה שנייה דבקות בשם. אבל הוא מזהיר לך, אם תהיה מונותאיסט, תבין שזה אותו דבר. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אז מי אתה? זה תלוי מי אתה. אז יש אדם שכשהוא אוהב את רעהו כמוהו, הוא אוהב את רעהו. ויש אדם שאוהב את עצמו, כמוך. ויש מי שאוהב את השם, אני השם. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כן? יש לך פה שלושה אפשרויות. כן? אבל מה התורה אמרה? התורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך אני השם, זה דבר אחד. כן? לא, זה מה שמודגש בפסקה הזאת שאנחנו לומדים. כן? לכן הבאתי לך את עמוד כ"א, שתראה שם הפסקה שאומרת הפוך. זה כל פעם נקודת התבוננות אחרת, זווית ראייה אחרת. מה זה ההתבטלות? כן. כן. יש איזה... זה נקודה חשובה. מה זה הביטול הזה שמוזכר בחסידות? ביטול היש. אגב, הראשון שהשתמש בביטוי הזה זה המהר"ל מפראג. תן לי לדבר. הביטול זה כמו ביטול בשישים. כשאני מבטל משהו בשישים, הדבר שאני מבטל הוא קיים. כלומר, מה שהחסידות חידשה זה שאנחנו מגיעים לידי ביטול ולא יותר מזה. בסדר, מצד הכוונה שלי, זה צודקת. אבל מצד כוונת הבורא, מה ריבונו של עולם רוצה ממני? הוא רוצה שאני אהיה. זה מה שכתוב. שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה. מה זה להשתחוות? זה פישוט ידיים ורגליים. כלומר, ביטול היש. אני והנער, אנחנו נגיע לביטול היש, ביטול המציאות שלנו. נשתחווה, מלשון חווה, אנחנו חוזרים למקור שלנו. נשתחווה, נהיה כמו, נחזור אל הרחם המקורי. נו, ומה יקרה אחר כך? מה המשך הפסוק? ונשובה אליכם. כלומר, מצד אברהם הכוונה היא לשחוט את בנו. מצד הקדוש ברוך הוא, אל תשלח ידך אל המים. זה מובן? כך שביטול היש, זה ביטול מאוד יפה, זה ביטול היש. יש משהו שבטל. כן? זה קצת שונה בבודיזם. בבודיזם יש אפסיות. זה עין. בנירוונה לא נשאר כלום. כן? זה הבדל דק, אבל חשוב מאוד. כן? כי אם לא, אז החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת במוות, אם כך. כן? וריבונו של עולם רוצה שנבחר בחיים. ברור. זה עובר דרך המוכנות של העקדה. אני מוכן לזה. ואז אחר כך, ריבונו של עולם אומר, אבל אל תעשה את זה. זה גם בפרשת ויקרא, פסוק מאוד מיוחד. אדם כי יקריב, מכם קורבן לשם. כלומר, מה אדם רוצה להקריב? את עצמו. ומה המשך? מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. טוב, זהו.